זמן עסקים עם אור אליאז.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום אם אתם ככה רוצים לתכנן את העתיד שלכם, את העתיד הכלכלי הפיננסי שלכם, זה הפרק בשבילכם, כי איתנו איציק כהן, מתכנן כלכלי ופיננסי. מה העניינים איציק?
היי אור, מה שלומך? כיף להיות פה.
מצוין, איזה כיף שהגעת אלינו, ובאמת יש לנו היום פרק מרתק. אנחנו הולכים לדבר ככה באמת על כל העולם הזה של התכנון הפיננסי, איך כדאי לנו לנהל כלכלית את החיים שלנו, את משק הבית, את ההשקעות שלנו, כדי באמת להגיע עם כמה שיותר כסף לפרישה, לפנסיה. אבל קודם כל אני רוצה תספר לי קצת על עצמך, איך הגעת לתחום הזה, וטיפה עליך.
אוקיי, בשמחה. אני למעשה, אם אנחנו הולכים קצת יותר מעשור אחורה, אני סיימתי לימודי כלכלה, והתחלתי לעבוד באיזשהו ארגון גדול שעוסק בהסדרים פנסיונים. ואז האמת שמהר מאוד הבנתי שני דברים. אחד, שאני מאוד אוהב את זה, וזה כנראה הולך להיות המקצוע שלי. אני אוהב לפגוש אנשים ולעזור להם לקבל החלטות חשובות בחיים שלהם. ודבר שני, זה שאני רוצה לעשות את הדברים בדרך שלי. זאת אומרת, בארגון גדול יש לך כמובן מגבלות, ורציתי ככה ליצור את הגרסה שלי, האישית, המותאמת, הנכונה ללקוח, וזאת הדרך שיצאתי אליה. ולמעשה אחרי פרק זמן די קצר עברתי לגוף קטן יותר, שמתמחה בטיפול בלקוחות בכירים ומשפחות עתירות ממון. היה לי שם בית ספר נהדר, ואחרי שסיימתי להתמחות שם וככה התמקצעתי בדברים שרציתי להתמקצע, למעשה ב-2013 הקמתי את המשרד שלי, שקוראים לו תגמולים תכנון פיננסי. ומאז ועד היום אני כל כולי מתמסר לעניין הזה. המשרד היום הוא מטפל בכ-400 משפחות באופן מתמשך. מלבדי יש עוד 4 אנשי צוות. והשירותים שאנחנו מציעים הם הולכים ומשתפרים ומשתכללים עם הזמן. אני ככה גאה בפינה הקטנה שלי.
מדהים, אז באמת יפה מאוד לראות ככה איך הגעת מגוף גדול, באמת לעשות את הדברים בעצמך, ו-400 משפחות, זה באמת מספר אדיר. בוא רק נדבר קודם כל, לפני זה התחלנו ככה עם זה שאתה מתכנן פיננסי, בוא ננסה להסביר למי שלא יודע, לא מבין, מה זה מתכנן פיננסי?
כן, תראה, מתכנן פיננסי זאת הגדרה די רחבה למקצוע מסוים. אני חושב שהגרסה שלי, שאני הגדרתי אותה, למעשה אדם, איזשהו גורם מקצועי, שהוא נאמן למשפחה, נאמן לאדם מסוים, ויודע לשמש עבורו כאיזשהו גורם מרכזי בכל הנושאים של החלטות כלכליות בחיים של משפחה. יש נושאים שאני יודע לטפל בהם באופן אישי, זאת אומרת ברמה המקצועית אני יודע לרדת ולתת המענה באופן מקצועי, ויש נושאים שבהם אני נעזר ומשתתף יחד עם אנשי מקצוע נוספים שעוזרים לתת את המענה הכולל ללקוח.
שבעצם הרעיון זה באמת לקחת את כל סל הנכסים, ההכנסות, הדברים שהבן אדם ככה מביא איתו וגם יש לו, ולנסות לעזור לו לתכנן את החיים שלו, את ההשקעות שלו, את התנהלות של משק הבית שלו אולי אפילו, כדי באמת להגיע לכמה שיותר הישגים ויעדים ורווחים.
נכון, תראה, מה שקורה במציאות הכלכלית של היום, למעשה כל הדברים שהזכרת, הם לא איזושהי זכות, אלא הם חובה. זאת אומרת, אנחנו בעידון הנוכחי, למעשה כולנו, נמצאים היום במציאות כלכלית שהיא שונה לחלוטין מזאת שגדלנו עליה. אוקיי? אם אנחנו מסתכלים, לא יודע, אני אקח את עצמי, אני בן 40, אני מסתכל על התקופה שבה גדלתי, אז החיים היו הרבה יותר פשוטים. זאת אומרת, גם רמת החיים הייתה הרבה יותר נמוכה, זאת אומרת הרבה מאוד סעיפים בתקציב שלנו בכלל לא היו קיימים. גם הרבה מאוד חלקים מהתקציב שלנו, כמו למשל דיור, היו הרבה יותר נוחים, זאת אומרת היה צריך פחות משכורות בשביל לקנות בית באופן משמעותי. וגם הדור הקודם לא נערך לתוחלת חיים כל כך ארוכה כמו שאנחנו נערכים עליה, למעשה פרק זמן אדיר של 20-30 שנה מהחיים שלנו, שאנחנו צריכים להסתמך על הכנסות שביצענו באותו משך שנות עבודה שההורים שלנו עבדו. זה דורש מאיתנו אחריות מאוד גדולה, אנחנו נהנים היום אמנם מאותה תוחלת חיים, נהנים מרמת חיים יותר גבוהה, אבל זה גם שם עלינו הרבה אחריות להיות אקטיביים, לשים לב ולשים לב להתנהלות שלנו, לשים לב להשקעות שלנו ולגרום למצב בגיל כמה שיותר צעיר שבו נוכל להסתמך על הנכסים שלנו ופחות על היכולת שלנו להסתכר ממה שנקרא יגיעה אישית.
לגמרי, ועוד דבר גם חשוב, אתה יודע, שאנחנו רואים בעידן הזה, נניח בשוק ההייטק לדוגמה, כן? זה אחד השווקים ככה הכי מדוברים, הכי הרבה אנשים נכנסים להייטק, ובאמת הדיבור היום הזה הוא מטורף, והם יכולים לעבוד בהייטק למספר שנים מאוד מאוד מוגבל. הם נכון, הם עושים משכורות מאוד מאוד גדולות, לרוב אחרי באמת שנה או שנתיים או שלוש, שכבר מגיעים למשכורות שהרבה מהאנשים כשאנחנו מדברים עליהם, שגדלנו עליהם, מה שנקרא, לפני 10 ו-15 שנה, היינו חולמים על משכורות כאלה, והם יכולים לקבל אותם כבר בגיל 22 ו-23 ו-25. ומצד שני, עם המשכורות הנורא גבוהות האלה, גם תוחלת העבודה שלהם בתוך העולם הזה מאוד מאוד קטנה, בגיל 40, 42, 43, כבר יש מקומות שמפרישים את העובדים שלהם, מעבירים אותם, לא מעסיקים יותר. אז באמת, איך יכולים האנשים האלה ככה, שנכנסים לתוך העולם הזה, לנהל את הכסף שלהם נכון?
נכון, אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד חשובה. למעשה, אם ניקח את עובדי ההייטק, יש להם מאפיין מאוד ייחודי, שזאת רמת הכנסה די גבוהה בגיל צעיר, ותוחלת עבודה שהיא לא בהכרח עד לפנסיה ברמות שכר גבוהות. ואז למעשה זה דורש מהם במיוחד להיות אקטיביים בגיל צעיר, ולהשתמש, לקחת יותר סיכונים ולהשתמש בכספים שהם צוברים בגיל צעיר, כבר כדי לקדם את עצמם, אוקיי? אם ניקח עובד הייטק שמגיע לגיל 30-35, כבר צבורים לו בתוכניות הפנסיוניות, בקרנות ההשתלמות, בכספים שהוא הספיק לחסוך, כבר צבורים כספים די משמעותיים, והוא יכול לעבוד איתם, לטייב אותם, למנף אותם, ולמעשה לאפשר להם לצמוח ולעבוד קשה עבורו, כדי שבגילאים מאוחרים יותר הוא יוכל ליהנות מהפירות.
ונניח בשביל ההייטקיסטים, בשביל אנשים ככה שיש להם באמת את הכסף הזה בגיל צעיר ושומעים אותנו, רואים אותנו עכשיו, מה באמת אתה ממליץ, איזה דברים ככה היית ממליץ להם לעשות כדי באמת לנהל את הכסף שלהם נכון?
אוקיי. אז חשוב לשים לב לשלושה דברים. יש למעשה שלוש אסטרטגיות שצריך לשלב אותם ביחד, לאסטרטגיה אחת כוללת, שהיא יכולה להביא לצמיחה כלכלית גדולה. הנושא הראשון הוא שימוש נכון בסיכון ההשקעות שלנו. זאת אומרת, אם נתנהל באופן סולידי מדי, אנחנו מפספסים פוטנציאל של תשואה, ואם נתנהל באופן אגרסיבי מדי, בשוק ההון למשל, אז אנחנו יכולים לגרור את עצמנו לסיכונים משמעותיים ולעשות טעויות. לכן חשוב לבנות אלוקציה של השקעות שהיא נכונה, שהיא מותאמת אישית לייעוד של ההשקעות שלנו, ושהיא מותאמת אישית לגיל שלנו ולמאפיינים שלנו.
אבל חשוב, אתה יודע, בוא בנקודה הזאת נגיד דבר אחד, קודם כל, שמה שאנחנו אומרים פה זה לא המלצה, ואנחנו מדברים כאן באופן כללי מאוד, ושום דבר שאנחנו אומרים פה זה לא המלצה אישית לאף אחד כזה או אחר, וצריך להתייעץ עם גורם פיננסי כדי לעשות באמת צעדים. אבל חוץ מזה, בוא נגיד שזה גם משנה הגיל, נכון? יכול להיות שבגילאים מסוימים אנחנו יכולים לקחת השקעות שהן יותר, עם יותר סיכון, כי יש לנו את ההזדמנות להחזיר ולחזור גם אם נפסיד, ובגילאים מאוחרים יותר אנחנו צריכים את יותר סולידים, נכון?
נכון, למעשה בכל סוג של השקעה, כשאנחנו מתייחסים לכסף מסוים ושואלים את עצמנו מה לעשות איתו, אנחנו קודם נשאל מתי נרצה להיפגש איתו. אם הפרק זמן הוא ארוך עד ארוך מאוד, אנחנו נרצה שהוא יעבוד בצורה יותר אגרסיבית. אם פרק הזמן הוא קצר יותר, אנחנו נוותר על פוטנציאל לתשואה תמורת ודאות, אוקיי? ולכן כל אחד צריך להגדיר לעצמו את הלוקציה הנכונה עבורו, בהתאם ליעדים שיש לו בכל מיני נושאים, אוקיי? אז הנושא הראשון הוא באמת התייחסות נכונה לרמות הסיכון, פרמטר מאוד חשוב שיכול ליצור אפקט של ריבית דריבית מאוד משמעותי לאורך זמן. הנושא השני הוא מינוף. מינוף הכוונה, מה שנקרא, לעבוד עם כסף של אחרים. יש היום הרבה מאוד כלים שמאפשרים לנו לקבל הלוואות זולות, מתוך החסכונות שלנו, מתוך המוצרים הפיננסיים, הפנסיונים, גם מהבנקים הרבה פעמים, ולחלץ איזשהו סכום שאפשר לקחת אותו ולעבוד איתו בהשקעות אחרות. הכלי של המינוף הוא כלי שהוא כלי מאוד עוצמתי, צריך להיזהר איתו להתנהל בצורה נכונה, ומצד שני מאוד כדאי להשתמש בו, כי הוא יכול לעזור לנו להאיץ את התשואות ואת הצמיחה של הכסף שלנו.
כן, אבל אתה אומר, זה גם כלי קצת מפחיד, כי אתה בעצם לוקח ואתה כביכול, כמו שאתה אומר, מאמר על כסף שלו שלך, זה פחות או יותר העניין שם, אז זה כלי שאתה יודע, אני מכיר אנשים שאומרים, כן כדאי, לא כדאי, זאת אומרת, יש גם לא מעט דעות שאומרות, עדיף לא להשתמש במינוף, כי זה משהו שאחרי זה יכול להתפוצץ לנו בפנים, אז איפה באמת, ככה, באופן כללי, מה הדעה שלך בנושא?
הדעה שלי היא שהם מכירים את החוקים של הכלכלה ואיך הדברים עובדים לאורך זמן, אז אנחנו יודעים איך הדברים עובדים לאורך זמן. לאורך זמן יש לנו הרבה מאוד כלים להבין תופעות, ולא לטווח קצר. זאת אומרת, בטווח קצר, כשאנחנו מנסים לנבא מה קורה, אנחנו יותר בקטגוריה של מאמרים, בטווח ארוך אנחנו עוברים כבר יותר לקטגוריה של משקיעים. וכל אחד צריך לעשות את הפעולות בהתאם גם למישהו, ליכולת שלו להכיל סיכון, וליכולת לביטחון שלו בעבודה, ליכולת התזרימית שלו, לכספים אחרים שיש לו וכו'. זאת אומרת, גם אם לוקחים סיכון, לוקחים כל מיני מרווחים שמאפשרים לנהל את אותו סיכון ולהתייחס לכל מיני מצבים שונים שעשויים לקרות.
אתה יודע, אנחנו בחיים ככה מאוד מאוד דינמיים, אנחנו יכולים עכשיו להרגיש מאוד מאוד בטוחים בעבודה שלנו, ואז מגיע איזה נגיף מסתורי, וככה משנה אותם לחלוטין, אז אנחנו באמת ככה בחיים שהם יכולים להיות מאוד מאוד דינמיים ומאוד משתנים. גם התחום הזה של ההייטק לא נשארים הרבה זמן בעבודה, נשארים שנה, שנתיים, שלוש, ועוברים תפקיד, עוברים חברה, זאת אומרת, זה עולם מאוד מאוד דינמי. איך באמת אפשר לנהל סיכונים ואפשר לנהל מינופים בכזו אווירה?
תראה, לכל אחד מאיתנו יש, אני חושב, הערכה די בריאה לגבי הביטחון התעסוקתי והכלכלי שלו. זאת אומרת, הוא יודע איפה הוא נמצא, הוא יודע מה המקצוע שלו, והוא יודע להעריך בצורה לא רעה מה עומד לקרות איתו. כמובן שאם קורים שינויים במהלך החיים שהם לא צפויים, אז מגיבים להם. אבל רוב האנשים כן יכולים לבנות תוכנית שהיא ארוכת טווח, בוא נגיד לחמש או שבע שנים הקרובות ואילך, ובהתייחסות לטווח כזה של זמן, אתה יכול ליצור אפקט מאוד משמעותי של צמיחה. אוקיי? פרמטר נוסף שעוד לא הזכרנו, שיכול לעזור לנו ולאפשר לנו צמיחה משמעותית, הוא פיזור. זאת אומרת שאם למשל, וזה גם עוזר לנו בניהול הסיכונים שלנו, אם למשל יש לנו סתם דוגמה קרן השתלמות, שנוצר בה כבר סכום די משמעותי, וקיבלנו הלוואה די זולה מהקרן השתלמות, חילצנו מהקרן השתלמות כסף כדי לעבוד איתו באפיקים אחרים, חשוב מאוד שלא נחזיר את הכסף בחזרה שיעבוד בשוק ההון, כי אז אנחנו חשופים לאותו הסיכון. אנחנו נרצה להסדיר את הדברים כך שהכספים יושקעו בהשקעה מסוג אחר, שהיא עם קורלציה נמוכה לשוק ההון. הכוונה שהיא לא בהכרח מתנהגת כמו שוק ההון, או אפילו באופן יזום מתנהגת באופן שונה, כדי שלא נהיה חשופים לאותו שוק או לאותה התנהלות.
בוא רק נשים את הדברים ככה בעוד קונטקסט. אז זה ממש כאילו, אתה יודע, כמו לצורך העניין, אם אני עכשיו אמלא ווינר, אני אשים גם על מכבי וגם על הפועל. זאת אומרת, לא משנה מה יקרה במשחק, אני ארוויח. זה בערך מה שאתה אומר פה, כי קרן ההשתלמות שלנו, כל קרנות ההשתלמות, הן לרוב צמודות לשוק ההון, מנוהלות על ידי גופי ההשקעות בשוק ההון. אז בעצם אתה אומר, בוא ניקח הלוואה זולה מקרן ההשתלמות, נשים אותה במשהו אחר, במכשיר אחר שמתנהל בצורה אחרת, כדי באמת לפזר סיכונים. אם משהו יקרה לשוק ההון, אז ההשקעה האלטרנטיבית אחרת שעשינו תמשיך לעבוד ותמשיך להרוויח גם כשהקרן השתלמות שלנו קצת מפסידה.
נכון, זו דוגמה שיכולה להתאים לחלק מהאנשים, ולמעשה הרעיון הוא להשתמש בשלושת הכלים האלו עבורנו. זאת אומרת, כל אחד צריך לבחון עבור עצמו ועבור המשפחה שלו איפה הוא עומד נכון להיום, איזה כלים עשויים להיות רלוונטיים לעצמו, ואז לבצע את אותן פעולות באופן אקטיבי. למעשה אותה גישה אקטיבית היא עשויה לשפר מאוד את המצב ולהביא לכדי תוך כמה שנים שיפור מאוד משמעותי בצבירת הנכסים.
בוא נדבר על איזה סיפור כזה, אולי למישהו ככה, יצאנו לדבר לפני על איזה סיפור שמישהו שיצא לך לעבוד איתו, ובאמת השיטות והעבודה הזו באמת עזרו להם ככה להגדיל את ההון שלהם.
תראה, מה שקורה והיום די נפוץ, בגלל שמחירי הנדלן מאוד יקרים, אז הרבה משפחות צעירות רוכשות את הבית שהם רוצים לגור בו. ואז אם אתה גר בבית שעולה למשל 3 מיליון שקלים, ובתוך הבית יש 2 מיליון שקלים הון עצמי שלך, אז אתה למעשה צורך הרבה מאוד מהכסף שלך למגורים, ואתה לא נותן לכסף. הכסף, אני קורא לזה קבור בקירות, זאת אומרת, אתה לא נותן לו לעבוד באופן אקטיבי.
או שאתה נורא נורא מאמין בנדלן, זה גם אופציה.
נכון, אבל להיות ריכוזי רק בבית מגורים ולגור באותו בית, זאת אומרת, אתה לא משתמש בנדלן כמשקיע, אלא אתה פשוט צורך את הכסף. אתה כן יכול לגור איפה שאתה רוצה, בסחירות, ולאפשר לכסף שלך ולהון עצמי שצברת, לעבוד בהשקעות אחרות, ולהשתמש גם ביכולת מינוף, גם בפיזור, וגם בסיכון שהוא מותאם לך אישית. והיו הרבה משפחות שלמעשה, אנחנו הגענו למסקנה שכדאי להם למכור את הדירה שהם גרים בה, לקבל את ההון העצמי ולפזר ולבנות תוכנית עבודה שהיא מותאמת להם, והתוצאות מאוד יפות, למרות שהנדלן בארץ עולה בשנים האחרונות, ואין ספק שזאת עסקה טובה. אני לא נגד נדלן בארץ, אני פשוט נגד ריכוז של כל האנרגיות וההון שלנו בבית מגורים. אני חושב שלהרבה משפחות זה לא נכון, וזה גם משהו שקשור לעולם ישן וחדש. פעם זה היה נכון, היום הרבה פחות, וכל משפחה צריכה לשקול את זה עבור עצמה. יכול להיות שלהרבה אנשים הברירת מחדל הזאת היא לא בהכרח מתאימה.
היום גם, אתה יודע, גם אמרנו את זה, גם יש הרבה מאוד חבר'ה הייטקיסטים או צעירים או כאלה שבאמת אומרים, גם בגלל אולי מחירי השוק המשתוללים של הנדלן, שמונעים באמת מהרבה משפחות צעירות לקנות בית בישראל, אז להגיד, אוקיי, אז אני אגור בסחירות, ואת ההשקעה שלי אני באמת אעשה בעולם ההשקעות. אז זה משהו שאתה אומר שהוא גם חלק מהלקוחות שלך.
נכון, הרבה פעמים נכון לעשות את זה. והרבה פעמים אתה יכול לשלב גם בין השקעה לצורך העניין בשוק ההון, וגם בהשקעה בנדלן. אתה יכול שכסף שלך ייכנס דרך מכשיר פיננסי לעבוד בשוק ההון, ואז למנף אותו להשקעה אחרת שהיא בנדלן. הנדלן יכול להיות בארץ ויכול להיות גם בכל מקום אחר בעולם. ולכן צריך לבחון את הדברים, כל אחד צריך להחליט מה רמת הסיכון ומה החיבור שלו לאותן השקעות, ובהתאם לזה לבצע את הפעולות. אני חושב שהמסר העיקרי הוא בעיקר להיות אקטיבי, זאת אומרת, לחשוב על ההתנהלות שלנו לא בהכרח כמה שאנחנו יודעים שנכון, על סמך דברים שגדלנו עליהם וראינו את ההורים שלנו מתנהלים, אלא להבין מה הכלכלה של היום, מה המציאות שלנו, מה ההישגים שאנחנו צריכים עבור עצמנו, ובהתאם לזה להתנהל. כמובן שצריך לעשות את זה באופן מותאם אישי, בליווי של אנשי מקצוע, להבין שלא הכל תמיד ורוד, לא הכל תמיד עולה. אנחנו אחרי שנים ממש טובות בהשקעות, זאת אומרת, הכל עולה כבר הרבה מאוד שנים, כבר לא מעט שנים, גם בשוק ההון, גם בנדלן, גם בארץ, גם בחול וכו'. צריך להבין שזה מגמות, והמגמה גם תתהפך, כי זה חלק מהחיים. וכשהם מבצעים את אותן פעולות, צריך להתייחס לזה מראש ולהאריך למצבים השונים.
מה שעולה חייב לרדת, מה שנקרא, כמו השיר המפורסם.
כן, לפחות זמנית. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אם אנחנו נסתכל על שוק ההון, אנחנו יודעים שאם נסתכל על התנהלות שלו לאורך זמן, על בורסות מסוימות, על שווקים מסוימים, אנחנו רואים שלטווח הארוך, התשואה היא חיובית. זאת אומרת, הכספים עולים, אנחנו אפילו יודעים ומכירים את המספרים. אבל בטווח הקצר עשויה להיות תנודתיות, ואנחנו צריכים להעריך אליה מראש, אנחנו צריכים להתכונן ולהכיל אותה גם מבחינה רגשית, וגם בפועל מבחינת פיזור הנכסים שלנו והבנייה הראשונית שלנו, לקחת בחשבון שזה חלק מכללי המשחק.
אני חושב שזה משהו שהוא כלל גם לחיים, לא רק להשקעות, שבאמת צריך להיות עם זה סבלנות בחיים, כדי שהדברים יעבדו ויהיו כמו שצריך. לא תמיד בטווח הקצר זה נראה נורא נורא מעורפה לפעמים, אבל בהמשך זה יכול להיות קצת יותר טוב. בואו אולי ניתן כמה טיפים למי שרואה אותנו, מקשיב לנו, איך לדעתך, זאת אומרת, כמה דברים שיכולו לעזור לו באמת לנהל את כלכלת הבית, כלכלת המשפחה, ההשקעות המשפחתיות, כדי ככה לצבור רווחים יפים.
תראה, קודם כל אני חושב שלכל אחד מאיתנו, גם אם זה לא התחום שלך, יש לכל אחד מאיתנו, שוב, במציאות של היום, את המשימה לקבל השכלה פיננסית. זאת אומרת, חשוב שלכל אחד מאיתנו יהיה איזה שהם כלים בסיסיים לגבי התנהלות נכונה. יש הרבה מאוד מידע בפייסבוק ובכל מקום אפשרי. חשוב קצת לשים לנו כברת מחדל לעקוב אחרי כל מיני קבוצות כאלה או אחרי איזה שהם פודקאסטים או כל אחד מה שנוח לו, כדי שנעשה את זה באופן עקבי וככה כל פעם נקבל עוד טיפ ועוד קצת מידע שיעזור לנו לחיות בתוך, זאת אומרת, לשחות בצורה נכונה בעולמות האלו, וגם לבחור אנשי מקצוע נכונים, זאת אומרת, לבחור אנשי מקצוע שיודעים לעזור לנו, שמלווים אותנו לאורך זמן, שאכפת להם מאיתנו. זה גם חלק מאוד חשוב בהצלחה.
יכולים מזה ככה, אולי איזה דרך או טיפ או איזה שיטה שאולי אתה משתמש בה, אולי לקוחות שלך משתמשים בה, שבאמת ככה יכולה לעזור להם, להבין אולי איפה הם נמצאים ומה המצב ומה מצפה להם?
אני חושב שיש היום כלים טכנולוגיים שמאפשרים קודם כל שליטה על הכסף. זאת אומרת, הם יכולים להיכנס, יש אתרים שמאפשרים בלחיצת כפתור לאסוף את כל המידע על התוכניות שלכם ולדעת איפה אתם עומדים ואיך אתם מושקעים ואיך הדברים עובדים, ולמעשה להשתמש בכל העולם החדש כדי לעזור לעצמכם לצמוח.
זאת אומרת, הדבר הראשון זה קודם כל תבינו איפה אתם נמצאים, יש כלים טכנולוגיים, אתם יכולים להזין את חשבון הבנק שלכם, את חשבונות ההשקעות, את כל הכסף באמת שיש לכם, מכשיר יודע באמת להגיד לך מה המצב שלך, איך תזרים המזומנים שלך בנוי, באמת רק על הכלכלה המשפחתית ועל ההשקעות, באמת מה ניתן לעשות איתם?
יש לנו גם את האפשרות בכלים מאוד פשוטים לברר את ההיסטוריה של ההשקעות של הגופים שמנהלים לנו את הכספים, להבין מה רמת הסיכון שבה אנחנו מתנהלים, וגם לערוך השוואות בין הגופים. והרבה פעמים נכון לעשות את זה, כי זה יכול לאפשר לנו את המידע שיעזור לנו לקבל את ההחלטות הנכונות.
זה גם מה שמשתנה, אתה יודע, משנה לשנה. אני כל פעם אני בודק את קרן ההשתלמות שלי, פעם הקרן שלי במקום הראשון, פעם במקום השישי. כאילו זה משהו שהוא מאוד מאוד משתנה עם הזמן, בטח משתנה לפי ניהול הקרן, ואיך שהדברים שבהם הקרן השקיעה הצליחו או לא הצליחו בשנה שלפני. אז באמת משהו שפעם בכמה זמן אתה ממליץ באמת לעשות איזה סיבוב על הקרנות, סיבוב על התיקים ההשקעתיים שלנו וההשקעות כדי להבין איפה אנחנו נמצאים?
תראה, יש בגדול גופים שאנחנו רואים שלאורך זמן הם יודעים להשיג תשואה טובה יותר מאחרים, והאג'נדה שלי היא שכדאי לשלם שם עלויות הוגנות כדי לתת לגופים טובים לנהל לנו את הכספים. צריך להיות עם יד על הדופק ברמה מסוימת, זאת אומרת, בוא נגיד אחת לשנה, לא בהכרח לקבל החלטות, אבל ככה לראות איפה אנחנו עומדים ביחס
להגיע. לבדוק את הדופק.
לבדוק את הדופק, ובמידה והדברים עובדים פחות טוב, להבין למה, זאת אומרת, להבין מה הסיבה. לפעמים אין סיבה ספציפית, זאת אומרת, לא קרה איזשהו משהו לגוף, לא התחלף שם מנהלי השקעות, אין שם איזה משהו מבני או איזה אירוע גדול שקרה, אלא זו תוצאה של איזושהי פוזיציה שבית השקעות לקח והיא לא בהכרח מעידה על זה שהוא כבר לא יודע לנהל כספים. אז צריך לשים לב לעניין הזה, ובמידה ואנחנו מחליטים שמשהו מהותי השתנה בגוף שמנהל לנו את הכספים, אז כמובן רוב המכשירים מאפשרים לנו לזוז בין הגופים, מבלי שזה ייחשב אירוע מס, מבלי שיהיו לנו עלויות נוספות וכולי. כך שהכלים והאפשרויות הם בהחלט קיימים.
מעולה, בוא נדבר קצת אולי, תודה, דיברנו על השירות שלך, על זה שאתה מתכנן פיננסי, 400 משפחות שאתה ככה מלווה, תוך כדי החיים גם, לאורך זמן, כדי באמת לעזור להם להגיע להשקעות טובות יותר ונהל את הכסף נכון. איך נראה באמת תהליך כזה אצלך של תכנון פיננסי, כשאתה מקבל משפחה ככה לראשונה, איזה שלבים היא עוברת?
למעשה, מה שאני מציע כמעט לכל מי שפונה אליי, זה קודם כל איזשהו תהליך של תכנון פיננסי ראשוני. זאת אומרת, אנחנו מתכנסים לאיזושהי פגישה, שהפגישה המטרה שלה היא להתאפס על המצב הקיים, על המצב הכלכלי הקיים, זאת אומרת, לאתר את כל הנכסים והכספים וכו', לרכז אותם, להבין מה ההתנהלות הנוכחית, באיזה מוצרים משמשים, איך הם עובדים, מה הטכניקות שקיימות שיכולות לשפר לנו את המצב, ומשם להבין איזה אסטרטגיות יכולות לשמש אותנו לצמיחה, זאת אומרת מה אנחנו יכולים לעשות באותם כלים שדיברנו עליהם עד עכשיו כדי לצמוח מהר יותר, ומה מרגיש לנו נכון באופן אישי, מה מרגיש לנו כסיכונים שאנחנו רוצים לקחת על עצמנו, ומשם להתכנס למסקנות שיכולות להוביל אותנו לפעולות. זאת אומרת, אפשר בפגישה משמעותית ונכונה אחת לקבל מסקנות מאוד משמעותיות לגבי העתיד הכלכלי שלנו, ולקבל את הכלים, לקחת אותם וליישם אותם הלאה. וזה משהו ש... זאת אומרת, ככה אנחנו מתחילים.
זאת אומרת, מתחילים, יש פגישה מסודרת, אתם עוברים על כל הדברים, ככה מתחילים לחשוב איך מתכננים, בונים תוכנית, נכון, מסודרת, לכמה שנים בפגישה הראשונה?
התוכנית היא אמורה להיות ארוכת טווח, כאשר יש כמה סוגים של השקעות שהם לטווח של 5-7 שנים, אמורים להיות כהשקעות לצורך השבחה. זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהו מהלך של מינוף והשקעות שהוא לשנים ספורות, שאחריו אנחנו אמורים לממש רווחים ולהיכנס לסיבוב נוסף, ויש נכסים והשקעות שהפוזיציה שאנחנו תופסים אמורה להיות לעשרות שנים קדימה. זה תלוי בבנייה, זה חלק מהבנייה.
זאת אומרת, זה באמת ככה תהליך שאתם יכולים בפגישה אחת מסודרת לבוא פעם אחת לכמה שעות?
פגישה בדרך כלל של שעה וחצי עד שעתיים.
שעה וחצי של שעתיים סך הכל, בשביל לתכנן את העתיד שלכם לחמש, שבע, אולי אפילו 20-30 השנים הקרובות. זאת אומרת, זה משהו ככה, לא עם הרבה, לא תופס הרבה זמן מבחינתכם. אתם באים, הכל מנותח בצורה מאוד מאוד מסודרת, מאוד מאוד מדוקדקת, עם הידע הכי טוב שאפשר, עם כל מה שאפשר כדי להביא לכם את ההשקעות הכי טובות. ואתם יוצאים עם ידע שהוא יכול לעזור לכם להרבה מאוד שנים, לנהל את הכסף שלכם נכון.
נכון, אנחנו בהחלט מאוד מנוסים, בהחלט מאוד מנוסים בזה, זה עובד, וגם יש לקוחות שגם אנחנו וגם הם בוחרים להמשיך לתהליך שהוא מתמשך, ואז הם הופכים להיות לקוחות של המשרד שלנו, ושם אנחנו למעשה מלווים אותם באופן קבוע, אנחנו עוזרים להם ליישם את אותם אסטרטגיות, ואנחנו עוזרים להם להוציא לפועל, ולמעשה חוסכים מהם גם הרבה מאוד זמן ומאמץ, וגם עוזרים להם לקבל את ההחלטות הנכונות, ולהיות עם יד על הדופק.
מעולה, ככה, מה באמת חשוב לך כשאתה מגיע למשפחה, כשאתה נתקל ככה לראשונה בסיפור של מישהו, מה באמת חשוב לך לדעת עליהם, על החיים שלהם, על מה שהם עושים, על אורח החיים שלהם אולי?
קודם כל, הרבה פעמים אנחנו, חשוב לי שהגישה, זאת אומרת, חשוב לי לתאם את הציפיות לעניין הגישה, זאת אומרת, להבין מי הם ומה חשוב להם, לאן הם רוצים להגיע, מה הם מוכנים לעשות בשביל זה, וכולי, זאת אומרת, ברמה הפרסונלית. ואז אני משתדל להתאים את התכנון שלי למי שהם. זאת אומרת, החלק הראשון של הפגישה תמיד מוקדש להיכרות, גם היכרות שהיא בבסיסה להכיר את הבן אדם שעומד מאחורי הפעילות, כדי לדעת מה נכון ספציפית עבורו. ומשם אנחנו למעשה מתכנסים לפתרונות שהם יותר ספציפיים.
מעולה, ובוא ככה, מה שנקרא לקראת סיום, יש לך איזה משהו שאתה רוצה לומר אולי למי שצופה בנו, למי שמקשיב?
כן, אני חושב שהמסר העיקרי הוא שכדאי להיות אקטיביים. זאת אומרת, אין לנו את הפריבילגיה לא להיות אקטיביים. אם אנחנו נלך לעבוד וככה נתנהל בדרך של ברירת מחדל בחיים שלנו, אז התוצאות שלנו יהיו הרבה יותר נמוכות מאשר אם אנחנו נהיה אקטיביים, אם אנחנו נעשה פעולות, אם אנחנו נלמד את הדברים, אם אנחנו נקבל החלטות מושכלות. והפער הזה הוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי, הוא יכול להשפיע על רמת החיים שלנו, במיוחד בגילאי הפרישה, יכול להשפיע עליהם מאוד, ולכן כדאי להיות מודע, כדאי לבחון את הדברים, כדאי להתייעץ עם אנשים נכונים, ולעשות את הפעולות הנכונות לאורך זמן.
וכדאי באמת, כמו שאתה אומר, לשים לב לדבר הזה, זאת אומרת, יש פה משהו, הרבה מאוד כספים, שיכולים להגיע בגיל צעיר, יכולים להגיע בזמנים אחרים, שאם אנחנו לא מנצלים אותה כמו שצריך, אנחנו יכולים להפסיד הרבה מאוד כסף בעתיד, מאות אלפים של שקלים, אולי אפילו מיליונים, אז באמת פגישה כזו ששעתיים איתך, עם הצוות שלך, יכולה לעזור לאנשים ממש לחסוך או לקבל סכומים של 6 ספרות ו-7 ספרות, וזה משהו, אתה יודע, מטורף מבחינת השעות וההשקעה וכולי, זה מדהים.
בהחלט, בהחלט. ונחזור לתחילת השיחה, זה מה שאני אוהב בעבודה הזאת, את היכולת לפגוש אדם ולעזור לו ליישם את הפוטנציאל שלו. זה בהחלט אפשרי, צריך לעשות את זה באופן מותאם, מבוקר, ברור. אבל בהחלט אפשר לעשות הרבה דברים.
מדהים, אני חושב שיצאנו ככה עם המון המון כלים וידע, עם הרבה מאוד מחשבות חדשות על איך לנהל את ההון שלנו ואיך לעשות את הדברים יותר נכון כדי להגיע לפנסיה מיוחדת, כמו שאתה אומר, עם הרבה הרבה יותר כסף. איציק כהן, מתכנן פיננסי, המון 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 תודה שהגעת לזמן עסקים.
תודה לך, היה לי כיף.
בפרקים הבאים, יאללה ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.